אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, ואנחנו עם פרק חדש. בפועל זה כבר הפרק ה-50 ומשהו, כמעט ה-60, אבל באופן מעשי זה פרק ראשון של ערוץ חדש שאנחנו רוצים להשיק, ערוץ השמאל, ערוץ השלום, אם תרצו סמול טוק, משהו בסגנון. את הערוץ הזה תוביל קרן הבר, ואנחנו נעשה דברים ביחד והיא תעשה דברים בעצמה, בנפרד. וזו בעצם תהיה התחלה של איזשהו ניסיון חדש בפודקאסט, קצת למיין אותו, קצת לסדר אותו, להקים ערוצים ייעודיים לנושאים ייעודיים. בחלק גדול מהנושאים כבר עסקתי לאורך הדרך ב3-4 חודשים האחרונים, ואולי את הפרקים הרלוונטיים נצרף בדיעבד לערוצים שיוקמו, אבל זה בשלב הבא. כרגע אנחנו מדברים על הערוץ הראשון שאנחנו משיקים, שהוא ערוץ שתוביל קרן הבר, וכאמור הוא יעסוק בסוגיות השמאל. אנחנו ממשיכים לדבר על שמאל, אבל לא בטוח שאנחנו מתכוונים לזה, ובטוח שכבר הרבה מאוד זמן לא חשבנו מה בעצם זה אומר. איזה פתרון מציע היום השמאל, האם הפתרון שהוא מציע, הפתרונות שהוא מציע, האם הוא בציע, האם הפתרונות בציעים, איפה הדברים עומדים מול המציאות בפועל, בשטח, אלה בדיוק השאלות שאנחנו רוצים לחקור, לשאול ולהציב לדיון בתוך השמאל, עם אנשי שמאל. נציב שאלות של מהות, של מציאות בשטח, נדון במה צריך לעשות, אילו פתרונות נוספים קיימים, האם חשבנו על הכל, האם, בעיקר, האם יש דרך לתרגם את כל הדברים האלה לכוח פוליטי. במסגרת הערוץ הזה ננסה לשים את הכל על השולחן ולדבר לעומק, בניסיון להתנתק מהאוטומט, מהמונחים שהתרגלנו אליהם במשך עשרות שנים. כי בפועל אתם יודעים, השטח מדבר אחרת ויש מי שדאג שזה יקרה. מה בעצם יצא מכל זה? קשה מאוד לדעת, אבל לדבר צריך, אין ברירה, חייבים. אז אחרי קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, כאמור נפגוש את קרן הבר לשיחת ההשקה של הערוץ שלה, מיד. קרן הבר שוב איתנו, הפעם לא חינוך ולא מתכונים, וגם אין לנו צד שלישי שמשוחח איתנו. אז עכשיו אנחנו פה ב... תנדו, ככה קרא לזה בזמנו ירון לונדון, ואנחנו משיקים סוג של ניסיון, אני מקווה שהוא יצלח ואני מקווה שהוא יפרח, ולא רק עם קרן, סוג של ערוץ שמאל, נקרא לו כרגע שם זמני שמאל טוק, כי כמו שקרן אמרה ועוד מיד היא תגיד, משהו בשיח של השמאל מאז שקמה הממשלה הזאת הלך לאיבוד, בגלל הממשלה, למרות הממשלה.
כן. אני חושבת אני לא חושבת שהבחירות הם מה שעשו את זה, אבל אני חושבת שהבחירות מאוד חידדו את הריק הזה שאנחנו קוראים לו שמאל, אבל לא ברור למה אנחנו קוראים לו שמאל חוץ מאשר מתוך הרגל. אין ממש שמאל יהודי ישראלי שמחזיק בערכים של שמאל היום בישראל. ואנחנו מתייחסים כל הזמן לשתי המפלגות גם מרץ וגם העבודה, כאילו אין שמאל. ואנחנו ממשיכים להתייחס לאותם פתרונות ולאותם דברים, ובעצם נראה שחוץ מלקטון, אבל להמשיך בעצם להיות כן פופולרי מבחינה של דעות, אבל זה לא מתבטא בשום צורה אחרת. לעיין את עצמנו, זאת אומרת, השמאל מעוין היום. ואם הוא מעוין, ואם הוא לא מציע פתרונות, ואם הוא דבק באיזשהם הגדרות שאף אחד אפילו לא בחן אותן, אז אולי הגיע הזמן לבחון, הארדקור, לדבר שמאל, ולנסות להבין איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, כי אין את זה מטעם המפלגות שאמורות לייצג אותנו. ואולי הגיע הזמן שקצת נחשוב בעצמנו.
אני מסכים איתך לגמרי, ואני אוסיף על זה שזה שוב ליפול למלכודת של הימין, וזה אפילו לא ימין, זה למלכודת של נתניהו. כי אנחנו כל הזמן הולכים עם העננה הזאת, הוא יחזור, הוא לא יחזור, בגלל זה אנחנו לא נזעזע את הממשלה, ואז יחזרו הליכוד, וכל החבר'ה הנחמדים והמנומסים שלו, והסמוטריצ'ים מהצד הקיצוני הימני, והחרדים, וכל מה שאנחנו מכירים. ובעצם נופלים למלכודת של זאת ממשלת שמאל, זאת ממשלת שמאל, הצבעתם ימין, קיבלתם שמאל, הצבעתם ימינה, קיבלתם את לפיד, וכמובן ששמים את לפיד בתוך הזה סיפור הזה של השמאל, וכמובן שפתאום גם גדעון סער והילד שקד ואביגדור ליברמן הם פתאום כולם שמאל. וזה הרי קשקוש, אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים בינינו לבין עצמנו, קרן אבר וטובי פולק, להגיד לפחות היום בסיטואציה, כפי שאנחנו רואים אותה היום, על העבודה בוודאי, אפילו על מרץ, אנחנו לא משוכנעים שהם לפחות לא, שתי הרשימות האלה אפילו לא בטוח מבחינתנו שמייצגות באמת את עמדות השמאל בממשלה הזאת. אז אני חושב ששם אולי תמון העניין, זאת אומרת, אולי בשביל להיות בממשלה אתה לא יכול להיות שמאל. מה דעתך על זה?
קודם כל אני זוכרת שמאז שהייתי ילדה קטנה, כל פעם אמרו לי שאם רוצים שהאג'נדה של השמאל איכשהו תיושם, צריך שהליכוד יהיה בשלטון. ונתנו לדוגמה את הסכם השלום עם מצרים, ועוד כהנה וכהנה, ככל ש...
תמיד אמרו העבודה, מפלגות העבודה עשו מלחמות, והליכוד והימין תמיד איכשהו פינו שטחים. שעובדתית זה נכון,
אבל... והרעיון היה שכאילו אם באמת הימין הולך על צעדים כאלה, אז השמאל ביד נותן לו רשת ביטחון, אז ברור שזה יקיע.
מה שלא קורה במקרה הפוך, נכון.
בדיוק. אבל אני חושבת שיש כאן... זה לא רק מה השמאל עושה, אוקיי? אני חושבת שאני רוצה לנסות להבין את ההגדרה של מה זה שמאל, שזה משהו שלא נתנו את דעתנו עליו, אני חושבת כבר המון זמן, יש כאן איזושהי אנרציה, ואנחנו מתייחסים לשמאל כאל שמאל, ולא שואלים את עצמנו בעצם, אוקיי, אז מה עם אותם ערכי ליבה של השמאל? מה עושה את השמאל שמאל? איזה פתרונות שמאל יש למצב של היום? ואיזה מצב קיים היום? אני חושבת שאנחנו, במידה רבה, אני רואה את זה בשיחות עם אנשי שמאל, ויש כאלה, מתייחסים לדברים כאילו הם קפאו מתישהו ב-95, שהפתרונות הם אותם פתרונות, והמצב הוא אותו מצב, והמון השתנה מאז, ובעצם לא נראה שאנחנו צריכים להשתמש באותם דפוסים, ואם זאת הדפוסים האלה כל הזמן נמצאים שם, ואז אנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, אבל זה לא שמאל.
תיאו יש לו מה להגיד.
גם לתיאו יש מה להגיד. עכשיו, לשאלתך, אם זה נתניהו, קודם כל מ-95, אפשר לדבר עליו כאל גורם שלא משתנה. אני חושבת שאחת הסיבות שהגענו למצב שבו השמאל כביכול מתגייס, אני אשתמש בביטוי המזעזע של גנץ, ונכנס לי מתחת לאלונקה, רק בגלל שזה משפט משעשע, גם בגלל שהשמאל בעצם נרדם לגמרי בשמירה, מ-95 פחות או יותר. ואחת הסיבות שכאילו המאבק היום הוא או על ממשלה שהיא לא לכאן ולא לכאן, אבל המכנה המשותף הרחב שלה הוא מה שמאפשר את הדמוקרטיה, זאת אומרת שלאורך כל השנים האלה היה כאן שמאל שהיה צריך לשמור על משמרת הדמוקרטיה ולא עשה את זה. ועכשיו הוא אוכל את הפירות הבאושים של הניסיון שלו לקרוץ למרכז. וכאלה. אז אני חושבת שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום זה כי גם השמאל יש לו יד בעניין. והסיבה שנתניהו הפך להיות לכזה מחולל שגם בעצם הפך לסוג של הגדרה של מהם הערכים של זה ומהם הערכים של זה, זה פופוליזם טהור שהשמאל לא ידע אף פעם לעמוד על התיקון טעות הזאת. ולכן במידה רבה, ואני אגיד פה משפט מפוצץ, אני די מצטערת שבבחירות האחרונות לא הצבעתי שוב למשותפת והצבעתי למרץ, כי נעניתי לככה קמפיין הגוואלד, ושולמית אלוני התרוצצה לי ככה בלב, ואני חושבת, וזה הנה המשפט המפוצץ, דראם רול, שחבל שמרץ לא שווקה חיים בבחירות האחרונות. אני מודה שזה אחד החטאים שאני מכה עליהם כל יום.
עשיתי
טעות בלהמליץ.
כן, אני מבין מה שאת אומרת. אני השתעשעתי במחשבה לא להצביע מרץ הפעם, אבל אני פחות דיכוטומי ממך בעניין הזה. ואני תמיד אמרתי, וזה כתבתי, ואני ממשיך להגיד, אני לא חושב אחרת, שאנחנו בסופו של דבר מצביעים על האופציה שהיא הכי 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 קרובה להשקפת עולמנו, אבל היא, השקפת העולם הזאת, והיא גם מעשה, שנייה, היא גם מתחברת להרבה מאוד דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא רק השקפת עולם שהיא ימין או שמאל, סוציאליזם או קפיטליזם, שוק חופשי או שוק מפוקח או שוק מנוהל, וכן הלאה והלאה. אנחנו לא נהיה פה פורום קוהלת ונכניס את כל לטבלה את כל הדברים של בעד ונגד. אז בואי נגיד ככה, אם הייתה מפלגת שמאל, יהודית ערבית, ערבית יהודית, אמיתית, ששמה במרכז את החברה משותפת, ששני של כל צידי החברה האלה, משמאל למרץ, לא הייתה לי שום התלבטות, ופעם היו דברים כאלה. לא מעסיק אותי כל כך הגורל של מרץ או לא, אני מנסה לחשוב על כמו שהתחלת, על השקפת העולם בכלל, מה זה היום השמאל הישראלי?
אז אני בדיוק, אז אני גם רוצה לנסות להבין מה זו באמת השקפת העולם הזו, אבל יותר מזה, במידה מסוימת, וזה ההמשך של מה שרוצה להגיד, אני מצטערת שמרץ לא שווקה חיים, בגלל שאולי היינו צריכים איזשהו מדבר בשמאל, כי מתוך המדבר הזה באמת צריך לקום איזשהו משהו חדש. אני רציתי בכלל להגיד שאם הייתי היום בחורה צעירה שצריכה להצביע בפעם הראשונה, לא הייתי, למעט אולי המשותפת, לא, אני לא רואה שום אג'נדה שהיא באמת אג'נדה של שמאל, שהייתי יכולה להגיד, וואלה.
לא אוקיי? כל המשותפת היא שמאל, אז, סליחה, יש שם חיבור של
מפלגות. לא, ממש לא, כל ממש לא כל המשותפת היא שמאל, אז חלקים מהמשותפת, אבל בכל מקרה, אני חושבת שנפלנו פה לאיזושהי דמגוגיה שנוצרה כתוצאה מוואקום. לא היה מי שיאבק על הרעיונות האלה. מי שיכול היה להיאבק על הרעיונות האלה היה עסוק בלהיות פרגמטי ולהצביע על התהרנים, אוקיי? שאני עושה לך גרשיים פה, אבל המאזינים לא רואים את זה. שגם הפך לאיזה ביטוי גנאי שאתה יודע מה, אני עושה לו ריקליימינג, אני לא חושבת שהוא טהרני, ואני גם לא חושבת שהוא בעייתי. אבל בסופו של דבר, הוואקום הזה, שהוא לגמרי 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 בעיניי, אשמת מנהיגים ומפלגות, הוא לא משהו שבהכרח צריך להישאר וואקום, הוא בהחלט משהו שיכול להתמלא, ודווקא במקום הזה, אני לא חושבת קודם כל שבשנים האחרונות קמה באמת מפלגה, שהייתה מפלגה שמתגעה את עצמה כשמאל, וגם עשתה את זה בגאווה, ולכן אין מה לדבר אם זה יצליח או לא יצליח, כי זה לא נוסה, אבל כן רואים איך בעולם לרעיונות סוציאל דמוקרטיים, יש הרבה יותר היענות מפעם, ומעבר לזה, אין לי שום בעיה לא לדבר במושגים של שמאל. אבל בואו קודם כל נדבר במושגים של אמת ומציאות. והשמאל היום מדבר במושגים שכבר לא קיימים, בתוך מציאות שההתייחסות אליה היא כבר לא ממש נכונה, ומתוך מקום של אמונה אמיתית שהאידיאולוגיה שלו בוודאי בתחום המדיני באה מתוך מקום של מוסר ואפילו צדק. אבל המוסר והצדק הזה בינתיים הם בעצם מין כפתור של הולד שאומר, יום יבוא ואנחנו נצליח לפתור את הכל, בינתיים הפלסטינים צריכים להסתפק בזה שאין להם זכויות אדם, אבל נו, יכול להיות יותר גרוע, ואנחנו נמשיך לראות איך זה מסתדר לנו. זה לא פתרונות, וזה לא דרך. ואני לא חושבת שאפשר בעצם לבקש את אמון הציבור, כשאין לך דרך שבאמת אתה הולך איתה, בלי להתנצל, אמר בנט, אז כן, בלי להתנצל מתוך אמונה שהערכים שלך נכונים. אתה מציע אותם לבחירה, יש אנשים שיסכימו לזה ויש אנשים שלא, אבל זה בדיוק המשחק הפוליטי.
נכון, אבל אני חושב,
אבל כשהמשחק הפוליטי הזה נעשה בלמכור את הערכים כל פעם, תמורת סוג של נזיד הדשים, בסופו של דבר אתה אולי נשאר בתוך ממשלת שינוי, אבל אתה מחוסר ומעוקר הערכים, שבעצם הבוחרים שלך נתנו לך מנדט לבטא אותם. אני היום אזרחית ישראלית.
כן.
אוקיי? ולא ממש משנה לי אם אנחנו נעשה דיבריפינג על מה הביא למפלתו של השמאל, או אני רוצה להבין, אוקיי? איך הערכים שאני מאמינה שהמדינה שלי צריכה להחזיק, בטח אם היא רוצה לכנות את עצמה דמוקרטיה. איך זה יכול להיות שבמקום שנתקרב אליהם עם השנים, אנחנו הולכים ומתרחקים מהם? אני רוצה להבין איך זה יכול להיות, אני רוצה לנסות להבין איזה פתרונות אפשריים יכול להציע השמאל. כי מבחינתי, בין אם מרץ שווקה חיים ובין אם לא והיא לא, יש מדבר במקום הזה שנקרא שמאל, ואת המדבר הזה עכשיו צריך לעורר. אני לא יודעת אם תקום מפלגה מתישהו, אבל אני כן יודעת שצריך להתחיל לדבר תכלס, א' על ההבדלים בין מה שאנחנו מחזיקים בו בתור משהו מוסרי, ובין מה שקורה בשטח. ומה שקורה בשטח הוא שבזמן שאנחנו מחזיקים בדעות מוסריות, המעשים שנעשים בשמנו הם לא מוסריים, והמצב במדינה הוא מצב מאוד לא יציב ומאוד מסוכן. בטח אם אנחנו מסתכלים לעתיד. אני לא רואה מפלגות שמדברות כרגע על פתרונות שהם פתרונות ולידיים, ואני גם לא רואה אנשים שבאמת מדברים על המצב. הרעיון שלי בשיחה הזאת ובשיחות שאני אשמח לנהל עם אורחים, זה לנסות להבין, רגע, מה השמאל צריך לעשות כדי להתקרב לאיזושהי אמת, כי האמת מאוד רחוקה מאיתנו. אנחנו מחזיקים ברעיון באופן כללי של פתרון שתי מדינות. הוא בציע? כי אם אתה נוסע בשטחים אתה רואה שהוא קצת פחות בציע, ואם אתה מסתכל על האחוזים מהשטח שאנחנו מעוניינים לתת בפטרונות שלנו, זה לא משהו שאנחנו היינו מוכנים לקבל אם היינו מהצד השני. אז אני חושבת שאם יש משהו שעונה לעידן הפייק ניוז ולעניין של איזושהי אוטומציה של חשיבה, זה לנסות להגיע לאיזושהי פאוזה שבה מסתכלים ניחוחה על דברים ורואים מה הדבר המוסרי והנכון לעשות, כי בעיניי בזה מתבטאת הנאורות שלנו כבני אדם, ובזה מתבטאת היכולת הפוליטית שלנו. כרגע, עוד לפני שמדברים על לאן זה יוביל, בעיניי צריך לדבר על משהו אחר, על שיח אחר, לייצר שפה אחרת.
אני מקשיב לך, אני מקשיב לך, ואני מנסה, בהיותי המעשי שאני, לנסות לחשוב מה זה אומר. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים פה על כנס של אנשי רוח, או של עיתונאים, או של כותבי טורים, או של אנשים שהם, יש להם חולקים ביניהם, השקפת עולם מסוימת, כמוני וכמוך, שוב, בניואנסים של כל אחד מאיתנו, ואנחנו כותבים, את יודעת, זה המצב, ככה צריך להיות המצב, איך אנחנו, את יודעת, בין היש לרצוי, איפה אנחנו יכולים לגשר, מה יכול לעבוד ואיך, נניח שמייצרים נייר, נניח שעושים כנס ומביאים, 10 אנשים או 100 אנשים או 1,000 אנשים, נניח שכותבים עוד כמה טורים ומפרסמים עוד כמה פרקים בפודקאסט, השאלה היא מה בסופו של דבר יכול או עשוי להיות התרגום של הדבר הזה לרמה המעשית, כי ברמה המעשית המערכת עובדת בתוך פאטרן של רשימות פוליטיות, של קואליציות, של דמגוגיה, של פייק ניוס, כמו שאמרת קודם. זאת אומרת, נניח שאנחנו עכשיו מפרטים ואין לי שום בעיה בכל השיחות שאת עשי ואפילו בשיחה הזאת, בואי נשים נקודה אחרי נקודה אחרי נקודה, מדינה דו-לאומית, מדינה דו-לאומית, שוויון, כל אזרחיה, כל... מה שתגידי. השאלה איך הדבר הזה הולך הלאה לכיוון של לנסות לעשות משהו ברמה המעשית. בואי נחשוב על זה ברמה, מה כן אפשר לעשות אז... עכשיו בהינתן המצב הנוכחי.
אז אמנם אני לא ויטגנשטיין, אבל אני חושבת שלשיח יש משמעות מאוד גדולה, אוקיי?
שיח בין מי למי, זאת שאלה גדולה. כשאת אומרת שיח, ביני וביניך אין שום בעיה, למרות שלפעמים אנחנו מתקלים בבעיות, אבל למי את פונה?
מי אני שאני אגיד מה אני מציעה? אני אומרת שככותבת וכאדם שחי ונושם פוליטיקה, יש משהו שחסר לי בשיח, והמשהו הזה הוא חשיבה מחדש של בכלל מה זה שמאל. אז למה הפודקאסט הזה נועד? תשמע. אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה לראות, כן, הייתי רוצה לראות כוח צומח של נציגים של החברה הערבית ונציגים של החברה היהודית במדינת ישראל, שמדברים קודם כל שיח אזרחי, דבר ראשון, ושמשלבים ביחד ידיים לשיתוף פעולה אמיתי, שלא מגיע מתוך איזושהי פטרונות יהודית או סימת גבולות של מה מותר ומה אסור, של ניסיון להבין איך אפשר ביחד, כי זה המצב, אוקיי? יכול להיות שבדמיון של כל אחד מאיתנו, אם כל אחד מהעמים היה פה לבד, היה כאן נהדר, אבל זה לא יקרה. אז איך ביחד אנחנו יכולים לתרום ולעשות, כדי שנוכל להבטיח לעצמנו חיים טובים יותר? במצב הנוכחי זה לא קיים, והמצב הזה ילך ויתגבר, ולא יכול להיות שההצדקה היחידה של ישראל תהיה הצדקה צבאית שהיא יותר חזקה, אז מותר לה. יש כאן איזושהי, ולא סתם אנחנו מדברים, אנחנו נוטים להתייחס לכיבוש כאיזושהי נקודת מפנה, אבל בינינו כן צריך לדבר על הדברים מההתחלה. יש כאן איזשהו מאבק של נרטיבים, שאולי הוא התאים לתקופה של המאה הקודמת, אבל הוא כבר לא מתאים למאה הזאת, ולא לנוכח האתגרים שעומדים בפנינו כבני אדם, ולכן אנחנו חייבים לנסות להעמיד את האמת קודם כל ולדבר עליה. תכלס, אני יודעת שזה נשמע פילוסופי, ואני יודעת שאני כנראה ממשיכה לייצג את עמדת הטהרן, אבל בואו רגע נדבר על זה. זו הנקודה. בואו רגע נראה, כי אנחנו מדברים על הכל באוטומט, אבל בעצם המון דברים השתנו. ואם הם השתנו, אנחנו צריכים להיות אמיצים מספיק כדי להסתכל על המציאות, לראות אם הפתרונות שאנחנו מציעים הם עדיין בציעים באיזשהו אופן, ואם הם לא, אז לחשוב מחדש, לאן זה יוביל? אין לי מושג, אבל אין לי ספק גם שצריך שיח אחר, ושאין את השיח הזה, ואין היום אלטרנטיבה.
איך מייצרים אותו? קרן, איך מייצרים אותו? אני עזבי פוליטיקה עכשיו, עזבי רשימות, עזבי התארגנות, איך מייצרים את השיח הזה? אני שואל עכשיו, מדם ליבי, מה שנקרא, אני ממש, אוקיי, אנחנו מדברים, ואולי אני אכתוב, אולי את תכתבי, עוד עשרה יכתבו, איך מייצרים את השיח הזה, איפה הוא הולך להתנהל?
אז בחלקת האלוהים הקטנה שלך, טובי, אני מתכננת שיחות בנושא הזה עם כל מיני אורחים, ואני מקווה שהרשימה רק תגדל, ואני מזמינה אנשים להציע את עצמם לשיחות גם. ואולי...
If we build it, they will come.
Exactly. אז אולי באמת להתחיל לדבר על זה, להתחיל להנחיח את זה, להתחיל... יגרום לאנשים גם להתחיל לחפש את הדרך להגשים את זה. אני לא אומרת לך, תשמע, אני הבן אדם שיביא לזה ולזה ולזה, אבל אני אומרת שאני מרגישה שאני חייבת לעצמי, כמו גם לילדים שלי, כמו גם למדינה שלי, שאני מאוד אוהבת אותה, להנחיח איזשהו שיח אחר, שאומר, אוקיי, סבבה כל הנרטיבים שלכם, באוטופיה שבה הייתם רוצים לחיות, זה מתיישב עם המציאות? לא. אני חושבת שאחד הדברים שקורים בכלל, ועל זה גם טור שכתבתי בהארץ מתייחס לזה, פשוט שאיבדנו, אנחנו באמת חיים כמעט בכל מקום על אוטומט בלי לחשוב, ואיבדנו את בוחן המציאות, ואנחנו כל הזמן באותם דפוסים, גם אם הם לא טובים לנו, ואני אומרת, רגע, אולי נעשה שנייה פאוזה וננסה להבין, כי לדעתי לתוך הפופוליזם הזה שנכנס לתוך הפוליטיקה ולתוך החיים שכולנו, ההצלחה שלו נעוצה בזה שבאיזשהו מקום האינטלקטואלים שתקו. שתקו כי מודלים שאולי נראו נפלא בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הם אידאות ואוטופיות נורא נורא יפות, אבל גם רחקנו מהם וגם העולם נורא השתנה. ואין שיח של אמת שנכנס לתוך הסיטואציה הזאת. והוא לא יהיה בהכרח מחמיא לשמאל.
הוא לא מחמיא לאף אחד, אבל אני רוצה לעשות רגע הפסקונת, כי אנחנו גם קצת התרגשנו וגם קצת התווכחנו וגם צריך לנשום. טוב, נשמנו קצת וחזרנו, ואני רוצה לאתגר אותך, קרן, עכשיו שוב בשאלות תיאורטיות אני חושב שהישראליות לא דנה בהם. היא דנה בהם בהפוך, בעקבות החוק הלאום שהתקבל בממשלה, בכנסת הנוכחית, סליחה, הקודמת, או זאת של הקודמת, הקודמת, מי מסוגל לזכור ולספור. אבל שני דברים, שתי אמיתות שאנחנו גדלנו עליהם, כמו הקופסה הכחולה של הקרן הקיימת, שגואלים אדמות וכו', אחד זה חוק השבות, שהיה כנראה איזושהי המצאה מדהימה לשנים שהחוק הזה חוקק, בסוף שנות ה-40, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהעם נרדף ונרצח וכל מה שאנחנו יודעים, והיה צריך איכשהו לאסוף את השברים ולהקים איזושהי ישות על איזשהו בסיס. אז נניח שאפשר להבין את זה, גם לא היה הרבה תיעוד, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו מכירים, אני מתעסקת עם זה הרבה בתולדות המשפחה שלך. והדבר השני זה הסיפור של מגילת העצמאות, שגם הוא סוג של מקודש דווקא בעיני הצד שלנו, נקרא לזה ככה, כשאנחנו מנסים להגיד, אנחנו לא על בסיס התנך, ולא על בסיס ההלכה, ולא על בסיס קדושת האדמות, אלא הכרזת העצמאות. אז שני הדברים האלה היום לוקחים אותנו למקומות שבהם אנחנו לא, מצד אחד לא יהודית ולא דמוקרטית, זאת אומרת, זה לא יכול לעבוד ביחד, וחוק השבות מביא לדברים שונים ומשונים, כמו גירוש של ילדים שנולדו לאב יהודי או לאם, זה כל מיני חיבורים שונים ומשונים, בגלל המהות הסו-קול יהודית של המדינה, שהיא ממש מנוגדת לכל ערכי הדמוקרטיה והמוסר שאנחנו יכולים לעלות על הדעת. אז אנחנו צריכים להתחיל משם, או מאיפה?
כן.
אוקיי, נקסט.
אני אגיד, וואו, אני אגיד המון דברים.
כן.
אני אסתייג, או אסייג את דבריי ואומר, שבאופן עקרוני, כשיש חוקים שיוצרים אפליה אינהרנטית, בין סוג מסוים של אזרחים לסוג אחר של אזרחים, סליחה. אז יש לנו כאן בעיה, והיא בטח בעיה כאילו אם אנחנו מסתכלים על זה מהכיוון של הדמוקרטיה הליברלית. מכיוון שברגע שחוק אחד לא יהיה מקובל, אם היית אתה בצד השני, סימן שמשהו, איך לומר, רקוב איתו. זה דבר אחד. מהצד השני, כשאנחנו דנים בסוגיה הזאת, אנחנו צריכים לזכור, וזה עוד משפט שאני מאוד אוהבת איכשהו להגיד כמעט בכל סיטואציה, זה שהחיים הם משהו מאוד מורכב. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הקמת המדינה היהודית, אי אפשר לנתק אותה מהשואה, אוקיי? זה בלתי אפשרי. ואין ספק שהטראומה, שהיא ישראלית והיא מפומפמת מאוד, זאת אומרת, זה בטח אחד הנדבכים היותר חשובים באינדוקטרינציה החברתית הזאת שאנחנו עוברים, אבל את החשש הזה ששוב ירדפו אותנו, או שיהודים חייבים מדינה, אנחנו לא יכולים לבטל. זאת אומרת, גם אם החלום שלנו הוא עולם של דמוקרטיות ליברליות, אפשר להכיר בצורך ובקושי של יהודים, טוב, אמרתי גם צורך וגם קושי, ועכשיו אני לא יכולה להמשיך עם זה משפט קוהרנטי. אבל את הצורך של יהודים, נמשיך עם צורך,
אוקיי.
את הצורך של הרבה יהודים להגדיר לעצמם בית לאומי, מתוך באמת אותו חשש אינהרנטי שבשום מקום אחר הם לא יהיו בטוחים, או לנצח יהיו נרדפים. וזה כן משהו שצריך לקחת בחשבון, גם אם זה לא הרגשה שאתה חולק אותה. כשאנחנו מסתכלים על זה, בדיוק כמו אגב, שצריך להתייחס בצורה מאוד ברורה לשאלת הפליטים הפלסטיני, שהיא נקודה שישראל מאוד לא אוהבת להתייחס אליה, וכן צריך להתייחס אליה. זאת אומרת, אז שוב, אז המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, וכן צריך גם להתייחס לדברים האלה, וגם כשמדברים על פתרונות אחרים שהם לא פתרונות של שתי המדינות, אז סביר להניח שתידרש התייחסות לזה, גם אם, שוב, לנו נראה שלא צריך, כן צריך, אני אפילו לא נכנסת לזה. לנושא של ההיצמדות למגילת העצמאות, ואגב גם להסכמים הקואליציוניים של הממשלה הראשונה, אפילו ברמת יעדי החינוך, אני מדברת כרגע על ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הראשונה, כשמסתכלים עליהם, אני לא אתפלא אם יש לא מעט שמאלנים שיהיו חותמים על זה היום, בגלל שזה מייצג איזושהי ישראל דמוקרטית יותר, שהיום היא יותר בגדר אגדה אורבנית, והיא לא באמת...
אגב, גם היא הרבה יותר, הרבה יותר סוציאליסטית ושוויונית, מה שהיא היום.
כן, שוב, בהנחה שכשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים אך ורק על הנרטיב היהודי בתוך הסיפור הזה, כי בעצם
כי לא היה אחר,
אנחנו
מנתקים לא
קצת...
היה, לא היה אחר.
לא, אבל אנחנו מנתקים את מה קורה ברקע,
נכון,
שחיה פה, והיא לא יהודית.
בדיוק, כלומר, ההתעלמות הזאת לא התחילה היום, והיא הולכת איתנו
לאורך
כל הדרך.
ההתעלמות מענק ועקבית, נכון, וזו באמת, וזו בהחלט בעיה. אז ההתעלות בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הראשונה, ושל מגילת העצמאות, הם הגיוניים כי... תשמע, גם כשאתה, אני לא אתה ולא אני, מטפסי ערים, אבל כשאתה מטפס ערים, אתה מחפש כל הזמן נקודות אחיזה, כי אתה יודע מה מצפה לך אם לא. אז אלה נקודות האחיזה של מי שרצה לראות כאן סוג של דמוקרטיה כזו או אחרת, גם הרי דמוקרטיה זה ספקטרום מאוד מאוד רחב של הגדרה. אז כן, אני חושבת שאחת הבעיות, ועלית על זה, במדויק, זה לבוא ולפתוח את כל הנושאים, וכל הנושאים האלה הם לא בהכרח פשוטים, חוק השבות הוא נושא שגם צריך לדבר עליו, וצריך לראות אבל שוב, איך גם מתקנים עוול, כי היו כאן עוולות, ואיך גם מייצרים משהו שגם פועל לטובת ריפוי, אבל גם פועל לטובת השקעת המשאבים שלנו, ליצירת עתיד טוב יותר, כי אין מה לעשות, יש גם מעלינו שעון חול שנקרא משבר אקולוגי, אנחנו גם לא נמצאים באזור שהוא בלתי פגיע, לא שיש אזור בלתי פגיע.
אנחנו לא בסייף
להפך,
זון.
אנחנו לא, ממש ממש לא בסייף
על
זון.
על סף המדבר והולכים ומתברברים.
ואנחנו גם בבעיה של תשתיות כבר מעוד עשור, אבל ועוד יותר גם אחריו. זאת אומרת, יש לנו המון דברים שבאמת חייבים להתמודד איתם, ולכן אנחנו גם חייבים למצוא פתרונות לקושי של עכשיו, כדי שאפשר יהיה להתחיל לפעול נכון יותר ובריא יותר לכולנו, וזה בדיוק הרעיון. כל עוד לא מתקיים שיח, גם אין סיכוי שמשהו יצא. אבל יצירת השיח ונטיעת הזרעים של החשיבה אצל עוד אנשים, אלה מסוג הדברים שיכולים כן לייצר שינוי. אז נכון, אין לנו את כל הזמן שבעולם, אבל אם אנחנו לא נתחיל לעשות דברים, ולא נתחיל לדבר, ולא נתחיל לאמת את עצמנו, עם זה שהפתרון שלנו הוא רחוק מאוד מלהיות בציע, והאתגרים שלנו רק הולכים ומחריפים, אם לא נעשה את זה, אז נכשלנו. והדרך לעשות את זה, היא לא בלהקים מפלגות אינסטנט, היא קודם בלפתח תפיסה מחדש, והבנה, גם של המציאות, וגם של הפתרונות הביצועיים בתוך זה.
אני, אי אפשר לא להסכים איתך לגבי הדבר הזה, אני מנסה לחשוב תוך כדי זה שדיברת, האם, אני מסתכל פה, יש לי טלפון ויש לי מחשב ויש לי שעון חכם וכל מיני דברים כאלה, ואני אומר, אוקיי, זה לא עבד, אני אעשה ריסט, זה בטח יעזור. אתם יודעים יותר זה עובד, תנתק מהחשמל ותחבר מחדש, הכל יסתדר. ובמידה רבה, הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, שהם באמת מורכבים משורה מאוד ארוכה של אלמנטים, הם סוג של ריסט. עכשיו, יכול להיות שזאת אמירה פשטנית, אבל ייתכן שהיא היחידה שאולי יכולה גם לעבור איזשהו סף של הבנה של אנשים. עברו 70 ו-X שנים, נניח שנקודת השבר או נקודת המחשבה מחדש תהיה, לא יודע מה, כשנהיה בני 80, זאת אומרת לא אישית, אלא כשהמדינה תהיה בת 80 או בת 100, מה שזה לא יהיה, לא משנה, זה נקודת ציון. וזה יהיה, אנחנו כבר נמצאים שם לדעתי באיזשהו צומת T, האם אנחנו ממשיכים, כי ישר זה לתוך קיר, ברור לגמרי, אם אנחנו ממשיכים ימינה לתוך איזשהו, לא יודע, עולם של אפרטהייד ושל כיבוש אינסופי ושל התעמרות אינסופית שהיא תתפוצץ באיזשהו שלב, אני חושב שכולם מבינים את זה, באיזושהי דרך, ראינו דרום אפריקה, ראינו בלקן, ראינו אינדיאנים, ואיפה לא, בכל מקום שרק אפשר לעלות על הדעת, או לקחת לצד השני, אנחנו אומרים שמאל כי זה מה שאנחנו רגילים להגיד, וזה כנראה גם נכון, אבל זה אומר שכמות הדברים שצריך לחשוב עליהם מאפס, מחדש, ממש ממש פוס משחק חדש, היא אינסופית, היא אינסופית, זה, 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 זה ברמה של שוויון לאומי ודתי, או הפרדה של הדת, שזה בכלל סיפור מאוד מאוד מסובך מהמקום הזה. חזרנו למגילת העצמאות, דמוקרטית ויהודית, יהודית ודמוקרטית, האם בכלל, האם זה לא דבר והיפוכו, במידה רבה? אני לא רואה, השיח יכול להיות שיח, אבל אם אנחנו מנסים טיפה לרדת מרמת השיח לרמת ה... אפילו לא המעשה, אלא הצעות למעשה, רעיונות, כללים לגמרי. איך בכלל מתחילים? מאיפה אתה היית מתחילה?
אני לא בטוחה שאני יודעת. אני אגיד לך למה פתאום חשבתי, ואולי זה יענה, למה חשבתי שהשיחות האלה, שאני רוצה לקיים, והשיחה הזאת איתך, הם כל כך זה נראה לי כל כך נכון וחשוב לעשות. וזה גם כמובן בגלל המשבר האקולוגי, איך לא?
משבר האקלים,
ההתחממות הגלובלית. שאנחנו עומדים לפתחו. כן, כן. שברור לי שאומר שאנחנו צריכים כן לעשות ריסטארט, כי זה דורש שינוי בכל התפיסה שלנו. כי אם אנחנו ממשיכים ככה, אנחנו בעצם מחריפים את הבעיה, כי אנחנו משתמשים באותם פתרונות, באותם כלים שייצרו את הבעיה, כביכול כדי לפתור אותה, אנחנו יודעים שהם לא פותרים אותה, שהם רק מחריפים אותה. וגם בגלל שבמשך המון זמן ככה אני מדברת על זה שאין פתרון, יותר טוב משתי מדינות, ומהצד השני המציאות כל הזמן פתאום נראית לי אחר. ואז פתאום קלטתי כמה זה שאני מחזיקה באיזשהו סוג של פתרון שתכלס אין לו, הוא לא תקף במציאות, והוא נעשה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לא תקף, בעצם אומר שגם משהו באידיאלים שלי לא תקפים, מה שיכול להסביר המון מהדברים, ואולי בעצם זה סוג של תירוץ שאני נותנת לעצמי כדי להרגיש נוח עם איזשהו דיסוננס שאני נמצאת בו ולא רוצה להגדיר אותו. ואז יצא לי לקרוא ספר של אחד מהאורחים שאני מתכננת לפודקאסט שלנו, של פרופסור עמרי בום, ופתאום הוא אמר ככה בקול גדול, תקשיבו, איזה פתרון, מה זה הפתרון הזה? זאת אומרת, רגע צאו מהסיסמה והדמגוגיה, וכמו שאומרים, תראו לי על המפה איך זה מסתדר, ובתוך המקום הזה שאני מתבשלת בו כבר המון המון זמן, שאני יודעת שהערכים שלי הם נכונים לי, ושהם מתאימים לאותה מדינה דמוקרטית ליברלית שהייתי רוצה לראות כאן, שבעצם זה לא the bastards שינו את חוקי המשחק, זה שאני מנסה לכפות איזשהו משהו על המציאות, שהמציאות לא נענית לתכתיבים שלי. למציאות יש דרך משלה, ובמקום שאני אסתכל על זה, אז אני נשארת מאוד סטגנטית, ובעצם הפער ביני ובין המציאות כל הזמן משתנה, זאת אומרת שגם הפעולות שאני אצטרך לעשות בסופו של דבר, יצטרכו להיות הרבה יותר דרסטיות כדי לגשר על הפער הזה.
אני זה לא רק שהמציאות לא מסתדרת לפי האג'נדה שלך, או לפי הלוחות הזמנים שלך, בשיחה שלי הקודמת עם גלעד שר ועם הרב גיסר, באיזשהו שלב, אני חושב שאחרי שכבר ערכתי את זה והקשבתי וכולי, פתאום נפל לי הסימון. הבנתי את הטקטיקה של המתנחלים, או של חסידי ארץ ישראל השלמה, או של הסיפוכיסטים.
או של המרכז.
שהוא ימין.
או של נתניהו.
אני לא אכנס לזה שוב. כל מי שאומר שהוא מרכז הוא ימין, אין מה לעשות. ואני כבר לא מתווכח, אני קובע, ושמישהו ירצה להישאר בדעתו, שישאר בדעתו. אבל שוב, אני לא רוצה להגיע בפוליטיקה כרגע, כי את אסרת עליי.
אני לא אסרתי, אני אומר, בוא נראה מה יהיה.
בסדר, אנחנו נגיע לשם. נגיע לשם. מה שהוא אמר, זה, אנחנו צריכים לבחור, את זוכרת שהייתה פעם קהלני וכל מיני חבר'ה, הדרך השלישית, אנחנו צריכים לבחור, יש נרטיב אמוני, ויש נרטיב מוסרי, ויש, אני לא זוכר את כל האיזמים שלו, אבל הוא אמר, צריך לבחור בעוד דרך, דרך ההווה. ואז, מה שנקרא, as he said that, הוא אמר, ובהווה, הדור שלנו כנראה לא מצליח, או לא רוצה, או לא יכול, נכשלנו, לא הגענו לפתרון, בעיניו הפתרון זה כמובן, אני מניח, שלמות הארץ ומהירדן לים וכן הלאה, ריבונות מלאה, ריבונות עכשיו, את מכירה את הסיסמאות האלה, והפתרון שאנחנו נניח חשבנו עליו בעשרות שנים האחרונות זה שתי המדינות, שזה אגב, בגין חשב במידה רבה, ואפילו נתניהו לא פסל אותה לאורך הדרך.
לא לגמרי מדויק, בגין דווקא...
האוטונומיה...
ניסה לייצר תשתית...
קונפדרציה, בסדר, לא משנה, היו רעיונות של הפרדה עם שילוב עם הפרדה, אגב, כנראה שזה מה שיקרה בסוף, אבל נניח לזה כרגע, אבל מה שהוא אמר, זה נשאיר את זה לדורות הבאים, נשאיר את זה לבנים ולנכדים, ואני אמרתי, שיט, עליתי עליו, עליתי אחרי שכבר אמרנו גם את השיחה, אתה פשוט דוחה את הקס בשביל שלא יהיה פתרון, זה נורא פשוט,
הם משחקים לגמרי. קונים פה זמן.
הם לא קונים פה זמן, הם גוזלים זמן. הם גוזלים זמן.
אז מלכתחילה ההצעה של השמאל מבחינה של שטחים הייתה הצעה מעליבה. היום אם ננסה לעשות עם זה משהו, אי אפשר אפילו לייצר,
יפה,
אפילו לא
רצף טריטוריאלי
בין חלקים.
מה עושים הפוליטיקאים הימניים וההנהגה הרוחנית שלהם, והנציגים שלהם הפוליטיים מכל הסוגים, זאת אומרת גם הפרגמטיים וגם הקיצוניים יותר, והכל אומרים, אנחנו לא רוצים לשנות כלום, אנחנו ניתן למציאות להפוך את כולנו למשמש אחד גדול, שחציו אפרטייד ורבעו סתם התאמרות, והרבע שנותר שהסתדרו, כל מיני דברים מהסוג הזה, ובלבד שלא נגיע להפרדה, לא נגיע לחלוקה, לא נגיע להחזרת שטחים, לא נגיע לישות נוספת בין הירדן לים, ישות מדינתית אמיתית נוספת. וכששמעתי אותו אומר את זה, וחוסר התגובה שלי ושל גלעד, היה מין, או שזה היינו בהלם, או שכבר אתה מתעייף בתוך כדי השיחה והכל, ולא כולל בדיוק מה אומרים לך, פתאום אמרתי, זה לא רק טקטיקה, זאת אסטרטגיה, זה
אבל
מה...
אבל גם תסתכל כמה התרגלנו אליה.
לגמרי,
אנחנו בסדר
לגמרי.
איתה, ואנחנו אומרים, בסדר איתה כבר
כן,
המון
עכשיו,
המון
לא
זמן.
רציתי להגיד לו, לא רציתי להגיד לו, ולא רציתי לדבר בשם אף אחד, שיכול להיות מאוד שהוא צודק רק מבחינה הזאת, שהדורות הבאים יהיו, יש מצב שיהיו כמעט רק הדורות הבאים שלו, ולא בטוח שיהיו הדורות הבאים שלי ושל בני מיני, עם מרכאות או בלי,
לא
זאת אומרת...
לא הייתי ממהרת להגיד.
לא, אני לא כי נכחד, כי פשוט נחליט לא לחיות פה, או שהם יחליטו...
לא, אני הבנתי את זה, כן, אבל אני לא הייתי ממהרת להגיד את זה.
לא, אבל אני אומר בגדול, אנחנו, את יודעת מה? להם יותר בוער לאורך הדרך להילחם על לא לעשות ולא לפתור שום דבר, ולנו קצת בער כנראה פחות, כי עובדה, זה מה שקרה. להילחם על הערכים שלנו, או על
ה... אני חושבת שאנחנו מאוד התרחבנו.
או על איזושהי תוצאה שהיינו יכולים לחיות איתה. זאת התחושה שלי עכשיו. וזה כמובן מתקשר לקטע של האמונה הדתית, תמיד צריך להתחשב במי שמאמין, כי זה נורא נורא חשוב לו, ואם אתה לא מאמין, אז לפחות תיתן לו להאמין, ואל תפריע לו להאמין, ואל תגיד אין אלוהים, כי אתה לא יודע, אבל הוא אומר שיש אלוהים, וזה דפיניטיבי. זאת אומרת, אני אפילו לא מתווכח עכשיו על האלוהים עצמו.
אז אתה יודע, זה אולי באמת המקום.
זה דו-חרבן לא שווים, זה מה שניסיתי להגיד ככותרת...
זה דו-קרב לא שווים ואנחנו יודעים את זה, אבל אולי באמת בסופו של דבר הפתרון הוא בהפרדת המדינה מלאום ומדעת ונטייה ו-whatever, כל דבר שמגדיר אותך ומכניס אותך לאיזושהי קבוצה, כי כל הדברים האלה הם בתחום הפרטי של מה שאתה עושה כאדם, ועלה למדינה להתערב בהם. ואני חושבת שזה גם חלק מהרעיון של דמוקרטיה ליברלית בכללי, וזה מחזיר אותנו שוב לשאלה שלך על יהודית ודמוקרטית. תשמע, אנחנו רואים איך זה מתקיים. זה הופך להיות יותר ויותר יהודי, ופחות ופחות דמוקרטי, כי זה לא...
לא
זה גם
לעבוד
שני
ביחד.
יקומים, הם שני יקומים מקבילים, שאין מה לעשות. ואגב, זה גם תופס, אם אתה מסתכל, ואז זה אולי חוזר לשאלה שלך, של מה יכול לצאת מזה פרקטי? אם נפריד דת ומדינה, ונפריד דת ולאום, ונתייחס אך ורק לזכויות שלנו, ולחובות שלנו כאזרחים, אנחנו עושים... גם טובה במידה רבה ללא מעט, גם לקבוצות הלא יהודיות בתוך המדינה, שגם הן, תסתכל על נציגים, חלקם בתוך המשותפת, שקרועים בין הצורך שלהם להישאר כבולים למסורת דתית, כשבפועל הם בעצם לא מרגישים את הקשר. אם אנחנו מנתקים את זה ואומרים, אוקיי, כל אדם באמונתו יחיה, כל אדם בהגדרתו הלאומית יחיה, כל עוד כולנו חיים פה בתוך הישות הזאת שנקראת ישראל, שמנסה לקיים דמוקרטיה שבאמת שווה לכל אזרח. כמובן אפשר גם להגן את זה בעוד, בחוקה רחבה שמסבירה זכויות וחובות, זה לא משהו באמת מפחיד, אבל
האם
אנחנו...
יש לנו, קרן, יש לנו חוקה? האם אי פעם היה פה דיון אמיתי על חוקה? האם יש
לא,
התכנות
אבל
פה לדיון
אבל
אמיתי
לא
על חוקה?
שאין, אבל זה בדיוק המקום שבו אנחנו צריכים להבין, כי אין, זה לא שיש הרבה אפשרויות, זה לא שיש הרבה דרכים.
מה
חילך
מה אפשרויות? גיסר, הרב גיסר פרס את האפשרות הזאת, זה עשה,
מצוין,
יש מצוות עשה ואל
לא
תעשה,
יכולה,
מבחינתם זה אל תעשה.
אני לא יכולה, אוקיי, להגיע למצב שבו כיהודייה אני סובלת מהיעדר חופש דת. בסדר?
אני לא בעד חופש
דת. כי זה המצב. אז לכן, בסופו של דבר, אם אני מחזיקה באידיאולוגיה שהיא דמוקרטית, אז היא מאפשרת לכל מי שנהנה לאותם חובות, או אותו מבנה של, נקרא לזה בהיעדר שם אחר כרגע, כי לא חשבתי על הנאום חוצב הלהבות שלי, איזושהי אמנה חברתית או אמנה מדינית בין המדינה לאזרחים שלה. וזה מופרד מנושא של דת ומנושא של לאום, כי אלה בעצם שוב כלים שאנחנו סוחבים איתנו מהמאה הקודמת, שבעצם כבר לא הוכיחו את עצמם, אין להם שום דבר, אנחנו מתעקשים כל הזמן לחזור לאותם כלים, במקום להגיד, אוקיי, אנחנו, we're evolving, אנחנו גם רואים ש... זאת אומרת, גם במרוץ נגד הזמן, וגם מול המציאות הנוכחית, איזה פתרונות הם נכונים? צריך להפסיק לדבר בסיסמאות דמגוגיות של איזושהי אוטופיה שמדברת ופורטת על הנימים הכי בסיסיים של האנשים, כדי להוביל אותם להנאה.
אז אני מציג לך את התזה כפי ששמעתי אותה. מבחינתם, הפתרון הוא אין פתרון.
אז קודם כל, אני לא אתווכח עם אדם שלא בפניו. בסדר?
לא, אין ויכוח פה, אני אומר לך מה...
אבל אני יודעת שאני צריכה לעשות את המקסימום כדי לראות איך אני כן חיה פה וכן יוצרת שינוי וכן מנסה איכשהו להביא לחשיבה ולרעיונות ולפתרונות נוספים. ואם יש אנשים שחושבים שאני מיותרת פה והזמן עובד לטובתם, ימים יגידו, יכול להיות.
היא עובדת, לא, את יודעת, זה הרי לא, זה לא לינארי ולא, את יודעת, יש דרך מסוימת שבסופו של דבר גם מגיע העיכול. זאת אומרת, היא תלך לטובתם עד לרגע שבו יהיה הפיצוץ הגדול, ואז כולנו הרי נתפוצץ ביחד. אוקיי, תשמעי, בשביל שיחת המבוא היא הייתה מספיק סוערת, וסביב ההסכמות העקרוניות שלנו יש כל כך הרבה אי הסכמות קטנות בדרך או גדולות, שזה רק מעורר את, את כל בלוטות הסקרנות שלי לגבי לאן עוד ניקח את הדבר הזה. אבל אולי פה אנחנו מייסדים, את יודעת, לא מהפכת אוקטובר, אולי מהפכת נובמבר, דצמבר כזה, משהו, נראה. טוב, נראה לי שפחות או יותר בשביל פרק ההשקה לדבר הזה, מצינו אותו, נכון?
למעט העובדה שאני אחטא שיווקית אם אני לא אספר על רשימת האורחים הצפויה,
Go for it,
שבעיניי היא
go
הרבה
for it.
יותר מעניינת.
כן.
אז בינתיים הנציגות הנשית, שכמובן היא הראשונה, ככה שזו שקד מורג ככל הנראה. זאת אומרת, מכיוון שעוד לא...
כן, לא, הכל על הקרח, עד שלא מקליטים ולא עורכים ולא
מסדרים. מכיוון שעוד לא
מסדרים.
הקלטנו בדיוק.
נכון, נכון, נכון.
אבל מנכ"לית שלום עכשיו, שהיא מעוררת השראה.
כן.
והזכרתי כבר את פרופסור ברם, שהוא גם אחד מהאורחים שאני מצפה ולארח, ומיכאל ספרד, שאני מניחה שקשה להציג אותו, כי כולם, זאת אומרת, קל להציג אותו, אבל לא צריך להציג אותו, כי גם אותו מכירים.
כן, עורך דין, עורך דין שעוסק בעוולות האינסופיות
של
מה
אדם.
נכון. נכון, אז
זה
קודם כל אני
יותר,
מאוד...
זה פשוט יותר קצר, כן.
כן, אבל את יודעת, אין לנו פרסומות ואין מהדורה חדשות שמגיעה בסוף הפרק. אז הנה בואי נתהדר בזה שלפחות פה אנחנו דמוקרטיה מלאה. קרן, זה היה מרתק ומעניין ומגרה את הסקרנות ומאוד לא קל, אני חייב להגיד לך. זאת אומרת, זאת לא שיחה, זה לא שיחת חולין כזאת, אתה יודעת, על הדרך, מתכונים, או אפילו לא חינוך ביתי. זאת אומרת, יש פה מחשבות ודילמות קיומיות ממש. אני לא חושב שאנחנו מגזימים, לא נגזימים נגיד שזה ממש סלע קיומנו במקום הזה, ב-70 השנים ומשהו שעברו, 60 משהו, כל אחד בגילו, ולדור שיבוא אחרינו. אז אנחנו משיקים עכשיו באמת את ה-small talk הזה שקרן תוביל אותו. אני פה ושם אני מניח שאני גם משתתף, אבל חלק מהדברים היא תעשה בעצמה. אבל בכל זאת האכסניה תישאר אותה אכסניה, ואני שמח וגאה על זה, ואני מצפה לדרמות הבאות. רק התחלנו.
רק התחלנו, בדיוק.
כן, אז תודה על ה... תודה על הסבלנות אליי בפרק הפתיחה הזה, ואני מקווה שנמשיך באותו קצב.
ותודה על ההזדמנות, טובי. תודה רבה.
מה זאת אומרת, בשביל זה אני פה. תודה לך. יאללה.